כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, י"ג בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף חי. למאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מחר בעזרת השם יתברך, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, ושבת שירה. אותה שירה מופלאה שאמרו בני ישראל על הים, בנבואה, כאיש אחד, וט"ו בשבט, תשע"ז, וערב שבת הדף היומי, תשע"ז, בה נתכנס כולנו יחד בשבת הזו, לשבת אחים גם יחד, התחזקות בתלמוד תורתנו, וקובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. נתכנס כולנו יחד בברכה שלימה, בציפורי בכפר אשר בחפץ חיים. ומחר אחי ורעי, ומחר מוריי ורבותיי, יהיה האות הזה.
Yeshua Hashem, Yeshua Hashem. Mashiach, but the good Mashiach, he needs a boat. He's Yatsibo, oh, Rio, as Yeshua, Hashem. Yatsibo, oh, Rio, as Yeshua, Hashem. But the good Mashiach, but the good Mashiach, he needs a boat.
שירו המופלא של אברהם פריד למילות הפסוקים המתארים את הוראת משה רבינו לבני ישראל כאשר המצרים באורפם והים לפניהם. אומר להם משה רבינו, התייצבו ראו את ישועת השם, ובכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. בכל דור ודור, כל אדם וכל יהודי שחס ושלום נמצא במיצר צריך להתייצב, לבטוח בהשם ולראות את ישועתו. זהו האות שבעזרת השם ילווה אותנו מחר ערב שבת קודש, פרשת בשלח ושבת שירה וטו בשבט ושבת הדף היומי בשבט אחים גם יחד בציפורי בכפר. זמן ומקום להיכנס אל בית המדרש ולשאת בשמחה וטוב לבב את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא פותחים אנו את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול בדף י' ז' בדף טוב ממסכת בבא בתרא. בסוף השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה לפניכם התשובות. שאלה ראשונה הייתה מי הם הגימל שלא שלט בהם יצר הרע ומניין? התשובה היא אברהם שנאמר בו בקול, יצחק שנאמר בו מכל ויעקב שנאמר בו קול. שאלה שנייה, מדוע נקראת אביגיל בת נחש? והתשובה שהייתה ביתו של ישי שמת בעתיו של נחש. והוא אומר שלא היה לו שום אבון. רק בגלל הגזירה, גזירת המיטה שנגזרה לאדם הראשון, לכן הוא הלך לעולמו. שאלה שלישית, לשם הישמיענו התנה שכותל בור הוא גימל תפחים והתשובה? נפקמינה לא אומר לחברו שמוכר לו, בור הוא כתליו בסתם, שחייב להעמיד לו כותל גימל תפחים. שאלה רביעית, להבאי שמותר לראשון לסמוך בורו כמה יצטרך להרחיק השני לך שיחפור? התשובה בתוסות שאומר שישה תפחים. שאלה חמישית, מדוע אביי אינו אוסר לסמוך משום שמזיק את חברו בכך שאם ירצה לטוע אילן, יצטרך להרחיקו יותר? התשובה בתוספות שאומר, משום שהאילן הוא המזיק בכך ששולח שורשים. והשאלה האחרונה על דף י' ז', באיזו שדה נחלקו אבא עבריו, והתשובה יש אומרים שנחלקו בשדה עשויה לבורות, יש אומרים שנחלקו בשדה שאינה עשויה לבורות. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה לשאלה למדנו אתמול, בדפינו היומי, בדף י' ז' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין, שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי י' ג' בשבט תפשין עין ז', עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף חי, דף י' ח' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים, בדף י' ז' עמוד ב', שמונה שורות מתחילת העמוד, בנקודה, והמילים, איתמר, אבא לסמוך בצד המיצר, אביי אמר סומך, ורבא אמר אינו סומך. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אחרי שלמדנו במשנה כמה אדם צריך להרחיק, ואם בכלל, בשטחו כאשר הוא חופר בור, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים עם רשאי אדם לסמוך בורו למיצר. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי אדם הבא לסמוך את בורו בצד המיצר, בצד הגבול שבין שתי השדות, ולחברו אין שם בור. אביי אמר סומך, רשאי הוא לחפור את בורו בסמוך למיצר, ואינו צריך לקנוס ולהרחיק בתוך שלו, מאחר שאין שכנו ניזוק מכך. ורבא אמר אינו סומך, אינו רשאי לסמוך בורו למיצר, אלא עליו להרחיק שלושה טפחים בתוך רשותו ולחפור שם. ומבארת הגמרא את מחלוקתם. בשדה העשויה לחפור בבורות כגון שדה בית השלחין הזקוקה להשקיה באופן תדיר, והדרך לחפור בה אמת המים, דברי הכל, אינו סומך, אין השכן של השדה הזה רשאי לסמוך בור למיצר. וגם אביי מודה בכך, שמאחר ועתיד בעל השדה לחפור בבורות, נמצא שאם יסמוך שכנו את בורו למיצר, מזיקו הוא בכך, שכאשר יחפור בעל השדה בור, יצטרך להרחיקו. כי פליגי, מתי חולקים אביי ורבא? בשדה שאינה עשויה לחפור בבורות, כגון שדה בית הבעל שמסתפקת ממי גשמים בלבד. אביי אמר סומך, רשאי השכן של השדה הזו לסמוך את בורו למיצר, דה אינה עשויה לבורות, ונמצא שאינו מזיק את בעל השדה כלל. רבא אמר אינו סומך, אין השכן רשאי לסמוך בורו למיצר. ואמר לי, יכול בעל השדה לומר לשכנו, כי איך ידעת המלכת וחפרת, כשם שאתה נמלכת בדעתך והחלטת לחפור בור בשדך, אף שאינה עשויה לכך, עננמי, ממלכנה וחפרנה, אף אני עלול להתחרט ולחפור בורות בשדותיי, ולפיכך מוטל עליך להרחיק בתוך שלך, כדי שלא יהיה ניזוק מן הבור שלך. שואלים התוספות לדיבור המתחיל, אביי אמר סומך, תוספות הראשון, מדוע מתיר אביי לראשון לסמוך את בורו למיצר? הרי אף שאינו מפסיד את בורו של שכינו, מכל מקום גורם הוא לו נזק אחר. שאם ירצה שכינו לנטוע אילן בתוך שדהו, יצטרך להרחיקו 25 עמות מבורו של זה, כמבואר במשנה לקמת דף חפי עמוד ב'. ואם כן, ככל שעלה סומך את בורו למיצר, מפסידו בכך שצריך להרחיק יותר את אילנו. תרצים התוספות, שזה לא נידון כהזק. שהרי אין הבור מזיק את האילן, אלא שצריך בעל האילן להרחיק כדי שלא יזיק את הבור. ומטעם זה אין בעל הבור צריך להרחיק את בורו, שאם לא כן, היה עליו להרחיק את כל ה-25 עמה כדי שיוכל בעל האילן לנוטעו בסמוך למיצר. מביאה הגמרא דעה נוספת, באיזה אופן החלקו אביי ורבא. איכא דאמרי, יש הסוברים שבשדה שאינה עשויה לחפור בבורות, דברי הכל בין אביי ובין רבא סוברים, שהשכן של השדה סומך את בורו למיצר, שמאחר ואין השדה עומדת לחפור בבורות, אינו מזיק את שכינו. וסברת האיכא דאמרי היא שבעל השדה אינו יכול לטעון כשם שאתה נמלכת וחפרת, גם אני עלול להימלך ולחפור בשדותיי. הוא לא יכול לטעון זאת, כי מאחר והשדה אינה עשויה לבורות, ועדיין גם לא נמלך לחפור, נמצא שזה נהנה וזה לא חסר, שהרי לא ממעט את שדה חברו מהתשמישים שהיא עשויה להם. ולכן כולם מודים שהשכן יכול לסמוך את בורו למיצר. כך מסביר היד רמה. כי פליגי, אומרת הגמרא, האופן שבו נחלקו אביי ורבא לפי שיטת האיכא דאמרי, זה בשדה עשויה לחפור בבורות. אביי אמר סומך, רשאי השכן לסמוך בורו למיצר, מאחר שאפילו לדעת רבנן דאמרי לקמן בדף חפי עמוד ב' שמרחיקין את האילן מן הבור 25 שמה, דהיינו, שהרוצה ליטה אילן ברשותו חייב להרחיק 25 עמות מבורו של שכינו כדי שלא יזיקו שורשי האילן את כתלי הבור, יש ללמוד מדבריהם שאדם צריך להרחיק בתוך שלו כדי שלא יבוא להזיק את חברו, מכל מקום הוא דימם שרשאי אדם לסמוך בורו למיצר. מדוע? התאמו רק שם סוברים הם שחייב בעל האילן להרחיק. דבעידנה דקן נטע איתה לבור, מאחר שבשעה שהוא נוטע את אילנו, כבר עומד הבור ברשות שכינו. ומכיוון שעתידו להזיקו על ידי שורשי האילן, חייב להרחיק את נטיית האילן 25 עמות. אבל אחה, לגבי החופר בור סמוך למיצר, בעידנה דכחפר לאית על הבור, בשעה שחופר את בורו, אין בור סמוך לו ברשות שכינו, ונמצא שאינו מזיקו, ומודים חכמים שאין צריך להרחיק. אומר תוספות בדיבור המתחיל אביי השני, שלשתי הלשונות, בדעת אביי הסובר שרשאי הראשון לסמוך את בורו למיצר, אם לאחר מכן בא השני לחפור בור ברשותו, הוא צריך להרחיק שישה תפחים מחלל בורו של השני, כדי שיעור הרחקת שני קטלי הבורות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבא אמר אינו סומך. רבא חולק על אביי, ואומר שאין השכן רשאי לסמוך בורו למיצר, ואפילו לדעת רבי יוסי דאמר, לקמן בדף חפי עמוד ב' שאין בעל האילן צריך להרחיק אילנו, מאחר שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, בעל הבור חופר את הבורות, בתוך רשותו, ובעל האילן נוטע את האילנות בתוך רשותו, ואין אחד מהם יכול לעכב על חברו. כך סובר רבי יוסי, מכל מקום כאן, מודה רבי יוסי שצריך להרחיק את הבור מן המיצר. מדוע? הנימילי התם, רק שם סובר רבי יוסי שאין בעל האילן צריך להרחיק. דבעידנה דקנתה, לתנאו לשורשיו דמסקיל על הבור. מאחר שבשעת נטיית האילן, עדיין לא נתפשטו השורשים והם אינם מזיקים את הבור. הם עתידים להתפשט לאחר זמן. היות ועכשיו הם לא מזיקים, מתיר רבי יוסי לבעל האילן לטעת בתוך שטחו את האילן. אבל אחר כאן אצלנו לגבי החופר בור סמוך למיצר, אמר לי, יכול בעל השדה לומר לשכינו שחופר את הבור? כל מרה ומרה דקמחיית, כרמר פתלה להרי, כל מכה ומכה שאינך מכה, אם המעדר לחפור בקרקע, מרפא אתה את הקרקע של אדמתי. ומאחר שמזיקו עכשיו בידיים, עודה גם רבי יוסי, שצריך להרחיק. רש"י אומר שהיא מרעדת ונדה מחמת המכה. כתב היד רמה, שאין הנזק בזה משום חפירת חלל הבור. אדרבה, על ידי זה נעשה את הקרקע קלה יותר לחפירה. אלא הנזק הוא משום קטלי הבור, שאין קרקע זו ראויה להיות כותל הבור, מאחר ורפויה היא בלו במים, והיא טיפול לתוך חלל הבור, ולכן אף על פי שהבור עדיין אינו קיים, מכל מקום הרי הוא מזיק את הקרקע עצמה, בזה שממעטה מלהשתמש בה את השמישי הראויים לה. מקשה הגמרא מדברי המשנה על שיטת רבא. תנן שנינו במשנתנו לא יחפור אדם בור בסמוך לבורו של חברו. מדייקת הגמרא, טעמה שאסור לחפור בור, דאיקה בור, שכבר יש בור בסמוך לו ונמצא מזיקו בחפירה הזו, עלק הבור, אבל אם עדיין אין בור סמוך לו, סומך רשאי הוא לחפור בור בשדהו, סמוך למיצר ואינו צריך להרחיק. בישלמה להחליש נדה אמרת, אכן לפי האיקה דאמרי בביאור מחלוקת אביי ורבא, לפי הדעה השנייה שסוברת שבשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך, אין להקשות מדברי המשנה, משום שמתניתין, המשנה עוסקת בשדה שאינה עשויה לבורות, ובזה מודה גם רבא שרשאי הוא לסמוך. אלא להחליש נדה אמרת לפי הדעה הראשונה בביאור מחלוקת אביי ורבא, הדעה הסוברת שבשדה שאינה עשויה לבורות פליגי, וגם בזה סובר רבא שאין אדם רשאי לסמוך בורו למיצר, אבל בשדה העשויה לבורות דברי הכל אינו סומך. אם כן, בישלמה לאביי ניחא, אלא לרבא קשיא, לדעת אביי מתבארים היטב דברי המשנה, שאומנם אין אדם רשאי לחפור בור בסמוך לבורו של חברו, אבל אם אין לשכינו בור, רשאי הוא לסמוך בורו למיצר בשדה שאינה עשויה לבורות, אלא לרבא קשה, מאחר שרבא אוסר לסמוך בכל עניין, אם כן כיצד הוא יבאר את דברי המשנה אוסרת לסמוך רק באופן שכבר יש בור ברשות שכינו? תרץ את הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, היית מרעלה, הרי נאמר בביאור דברי המשנה בבית המדרש, אמר אביי ואיתי מר רב יהודה, יש כאלו שאומרים שאמר את ההסבר הזה רב יהודה, מכותל בורו שנינו, כוונת התנא באומרו, אלא אם כן הרחיק מכותלו, הכוונה שצריך השני להרחיק שלושה טפחים מכותל בורו של הראשון, דהיינו, שגם הראשון הוא צריך להרחיק בתוך השטח שלו שלושה טפחים כדי שיעור כותל בור. ואם כן לא ניתן להוכיח מן המשנה שרשאי אדם לסמוך את בורו למיצר. עכשיו מביאה הגמרא דעה סוברת שיש להקשות מן המשנה על דברי אביי. איקא דאמרי ויש המקשים מדברי המשנה כך. שנינו במשנה שצריך אדם להרחיק מבורו של חברו שלושה תפחים. והתמר עלה ונאמר בבית המדרש בביור הדברים. אמר אביי ואיתמר רב יהודה, אמר אביי ויש אומרים שאמר זאת רב יהודה. מכותל בורו שנינו, שצריך השני להרחיק מכותל בורו של הראשון, דהיינו, שאף הראשון הוא צריך מתחילה להרחיק בתוך שדהו שלושה תפחים, כדי שיעור כותל בור. בישלמה להחלישנה דאמרת, אכן לפי הדעה הראשונה במחלוקת אביי ורבה, דעה הסוברת, שבשדה העשויה לבורו דברי הכל אינו סומך, אין להקשות מדברי המשנה, משום דמתניתין המשנה עוסקת בשדה העשויה לבורות, ובזה מודה אביי שגם הראשון חייב להרחיק שלושה תפחים מן המיצר. אלא להחלישנה דאמרת, לפי הדעה השנייה, לפי האיקא דאמרי, במחלוקת אביי ורבה, דעה סוברת, שבשדה העשויה לבורות פליגי, ולדעת אביי רשאי הוא לסמוך בכל עניין, אם כן, בשלמה לרבה ניחא, אלא לאביי קשיא. זה יהיה טוב לדעת רבה, כי מיושבים דברי המשנה, לדעתו, שאין אדם רשאי לסמוך בורו למיצר בשדה העשויה לבורות, אלא עליו להרחיק כשיעור כותל בור. אלא לשיטת אביי קשה, שמאחר ומתירו בכל עניין לסמוך, אם כן כיצד יבאר את דברי המשנה המצריכה את הראשון להרחיק בתוך רשותו שלושה תפחים, שהרי אביי עצמו מעמיד את המשנה שהכוונה מכותל בורו ועל כורחה שלא הוזכר במשנה כותל, אלא כדי ללמדנו ששיעור כותל הוא שלושה תפחים כדין הרחקת הכותל, הרי שאף הראשון זקוק להרחיק את בורו מהמיצר. כך מפרש רשי את קושיית הגמרא. מתרץ את הגמרא, אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ ולהסביר לך. מתניתין, יש להעמיד את המשנה באופן שבאו לחפור בבת אחת, באופן שבאו שני השכנים לחפור בזמן אחד, שבזה מודים כולם שחייב כל אחד מהם להרחיק שלושה תפחים כדי שלא יזיק את חברו, שהרי לא קדם אחד מהם לחברו בחפירת הבור, אבל אם אחד מהם חופר קודם לחברו, רשאי הוא לסמוך את בורו למיצר. מקשה הגמרא על דברי אביי מתוספתא. תשמע בואו שמע שאלה על דברי אביי וראיה לדברי רבה. שנינו בתוספתא שאם יש בין שתי שדות סלע הבא בידיים, סלע רך הנקטש במגע יד, הדין הוא שזה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן. רשאי כל אחד מהם לחפור בור ברשותו. אבל זה מרחיק שלושה תפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה תפחים וסד בסיד. מוטל על כל אחד מהם להרחיק שלושה תפחים בתוך רשותו, וכמו כן לסוד את כתלי חפירתו בסיד כדי שלא יזיק את חברו. הנה מוכח מדברי התוספתא, שגם הראשון שקדם בחפירת בורו חייב להרחיק מן המיצר, שלא כדברי אביי. מתרצת הגמרא בא בידיים שייני. שונה הדבר באופן זה שהקרקע רכה ונקטשת בידיים, שבזה מודה גם אביי שחייב כל אחד להרחיק מן המיצר כדי שלא יזיק את קרקע חברו. מברר את הגמרא, ודקרילה מהי קרילה? מי שעוסק במשנה הזו להשיב ממנה בבית המדרש, למה נתעסק? על אותם מפורש בה. כך מסביר רשי, זאת אומרת, מה סבר השואל? הרי ברור הדבר שרק בקרקע רכה יש להרחיק, שאם לא כן, היה לתנה להשמיין את הדין הזה בקרקע רגילה, ולא רק בסלע הבא בידיים. מבאר את הגמרא שהשואל סבר שאכן צריך כל אחד להרחיק מן המיצר שלושה תפחים גם בקרקע רגילה. למה נקטה תוספת את הדין לגבי קרקע רכה? משום שסלע הבא בידיים יצטריך אליי. יש צורך להשמיין חידוש בדין הזה. סל כדאי דחמין היה עולה על דעתי לומר, כיוון דבא בידיים ליבה אינה מרווח התפי, מאחר והקרקע רכה, יש להרחיק יותר משלושה תפחים. כמה שמלה נשמיע לנו הטענה שדי בהרחקה הזו. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבה ממשנתנו. תשמע בואו שמע קושייה נגד שיטת רבה. שנינו במשנתנו שמרחיקין את הגפת, פסולת זיתים, ואת הזבל, ואת המלח, ואת הסיד, ואת הסלעים, מכותלו של חברו שלושה תפחים. זאת מאחר, והדברים הללו מעלים הבל המזיק את הכותל, או סד את כותל חברו בסיד, שעל ידי כך אינו ניזוק מן ההבל. מדייק את הגמרא, טעם הדבר שצריך להרחיקם משום דעיק הכותל, שיש לחברו כותל בחצירו, עלק הכותל, סומך, באופן שאין לחברו כותל, רשאי הוא לסמוך דברים אלו למיצר. יש להוכיח מכאן שלא כדברי רבה, אוסר לאדם לסמוך למיצר, דבר העשוי להזיק את שכנו, לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה, אלא ייתכן לומר, כי לק הכותל נמי לא סמיך, שאף כשאין לחברו כותל בחצירו, אינו רשאי לסמוך את הדברים הללו למיצר. ואלא מהי כמה שמלן? מה השמיע לנו התנא באומרו שיש להרחיקה מן הכותל? הכמה שמלן, דהני קשו לכותל. עניין זה בא להשמיענו שהטעם שאסור לסמוך את הדברים הללו למיצר, משום שמזיקים הם לכותל. כלומר, אף אם האיסור תלוי במיצר, מכל מקום מוצרח התנא להשמיענו את טעם הדבר, שאין לסמוך את הדברים הללו למיצר מאחר וקשים הם לכותל. ונפקא מינה בזה, במקום שאין דרך לעשות כתלים, רשאי הוא לסמוך את הדברים הללו למיצר, לגבול. מקשה הגמרא על דינו של רבה מהמשך דברי משנתנו. תשמע שנינו במשנה שמרחיקין את זריעת הזרעים ואת החרישה במחרישה, ואת הטלת מי רגליים מן הכותל של חברו, שלושה תפחים. למה? כי הדברים הללו מזיקים לכותל. מדייק את הגמרא, טעם הדעיק הכותל. טעם הדבר שצריך להרחיק את הדברים הללו מן המיצר, שיש כבר לחברו כותל בנוי בחצירו. עלק הכותל, סמיך. אבל באופן שעדיין לא בנה עלה כותל בחצירו, רשאי שכינו לסמוך את הדברים הללו למיצר. וזה לא כדברי רבה האוסר לסמוך למיצר דבר העשוי להזיק לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה. אלא ייתכן לומר, כי לק הכותל נמי לא סמיך. גם באופן שאין כותל, אינו רשאי לסמוך את הדברים הללו למיצר. ואלא מהי כמה שמלן? מה משמיע לנו התנא שנקט בדבריו שמרחיקים מן הכותל? הכמה שמלן. עניין זה הוא בא להשמיענו. דמתונתה קשה לכותל. הרטיבות קשה היא לכותל. שהמים מקלקלים את יסוד הכותל. ולכן, יש להרחיק את הדברים הללו מן המיצר כדי שלא יזיקו את כתלו של חברו. רבינו גרשום כותב שאף הזרעים גורמים לרטיבות משום שמשקים אותם. שווה הגמרא ומקשה על דינו של רבה מהמשך דברי משנתנו. תשמע בו ושמע ראייה נגד רבה, שנינו במשנה ואת הריחיים יש להרחיק מן הכותל של חברו, שיעור שלושה תפחים מן השכב, אבן הריחיים התחתונה שוכבת על הקרקע, שהן שיעור ארבעה תפחים מן הרכב, מרחק ארבעה תפחים מהאבן הריחיים העליונה הרוכבת על גבי התחתונה וקצרה ממנה בתפח לכל צד. מדייקת הגמרא, טעמה, טעם הדבר שיש להרחיק את הריחיים מן המיצר. דעיק הכותל, יש לחברו כותל בחצירו ואינו רשאי להזיקו. עלק הכותל, סמיך. אבל באופן שלא בנה הראשון כותל בחצירו, רשאי השני לסמוך ריחיים למיצר. וזה לא כדברי רבה אוסר על השני לסמוך למיצר דבר שעשוי להזיק את הראשון לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה. אלא ייתכן שאף כי לק הכותל נמי לא סמיך. גם באופן שעדיין לא בנה הראשון כותל בחצירו, אין השני רשאי לסמוך ריחיים למיצר. אלא מהי כמה שמלן? מה משמיע התנא בדין הזה שיש להרחיק את הריחיים מן הכותל? הכמה שמלן. את העניין הבא הוא בא להשמיענו. דה תיראיה קשה לכותל. הרעדת וזעזוע הקרקע נעשית על ידי הריחיים, מזיקה היא לכותל. ולפיכך, יש לאדם להרחיק את הריחיים מן המיצר, כדי שלא יזיקו את הכותל של חברו. רש"י מפרש הרדת הקרקע נעשית בשעת פעולת הריחיים. כך גם כותב רבינו גרשום בפירושו השני, אבל בפירוש הראשון כותב רבינו גרשום שהכוונה בזה לזעזוע שמזעזעים את הקרקע בשעה שמתקינים את הריחיים. מקשה הגמרא על דינו של רבה מהמשך דברי משנה. תשמע שנינו במשנתנו ואת התנור יש להרחיק מן הכותל של חברו שיעור שלושה תפחים. מן הקליה, הקליה זה תחתית הבסיס שעליו התנור עומד, שהן שיעור ארבעה תפחים מן השפה העליונה של הבסיס, הקצרה מן הקליה, תפח לכל צד. מדייק את הגמרא, טעם, טעם הדבר שצריך להרחיק את התנור מן המיצר, משום דעיק הכותל, שיש לחברו כותל סמוך למיצר, הלק הכותל, סמיך, אבל באופן שאין לחברו כותל, רשאי הוא לסמוך את התנור למיצר, לגבול שבינו לבין חברו. אם כן, זה לא כדברי רבה אוסר על השני לסמוך למיצר דבר שעשוי להזיק את הראשון לאחר זמן. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח כך מן המשנה, אלא ייתכן, כי לקה כותל נמי לא סמיך, גם באופן שאין לראשון כותל בחצירו, אין השני רשאי לסמוך את תנורו למלצר. אלא מהי כמשמלן? מה משמיע התנא בדין הזה שיש להרחיק את התנור מן הכותל? הכמשמלן. את העניין הזה הוא בא להשמיענו. דהבלה קשה לכותל. הבל וחום התנור מזיקו לכותל, ולפיכך יש לאדם להרחיק את תנורו מן המיצר, כדי שלא יזיק את כתלו של חברו. מקשה הגמרא על דינו של רבה מדברי המשנה לקמן. תשמה בו הושמע ראיה וקושייה על רבה שנינו במשנה לקמן בדף חף עמוד ב'. לא יפתח אדם חנות של נחתומין מוכרי לחם ושל צבעין תחת אוצרו של חברו, על יד גג שעוצרים בתבואה ושמן של החבר שלו. זאת מאחר שבחנויות הללו של הנחתומים והצבעין מסיקים תנורים בקביעות לצורך אפיית הלחם ובישול הצבע. האשן היוצא מן התנורים מזיק לתבואה נמצאת בעליית הגג. אילו תוסות מפרשים, לדיבור המתחיל לא יפתח אדם, שאין האשן מזיק לאוצר, מחר שיש תקרה מפרידה ביניהם, והאשן לא חודר לתוך האוצר. הנזק הוא מחמת החום והאבל הקשים לתבואה ולשמן. וכן לא יעשה אדם רפת בקר תחת אוצרו של חברו, מאחר שהריח העולה מן הרפת מזיק לאוצר. מזיק למחסן. דייק את הגמרא. טעמה, טעמה דבר שאסור לאדם לעשות דברים אלו בביתו משום דעיק האוצר, מאחר שיש לחברו אוצר של תבועה בעליית הגג שמעל ביתו, ונמצא מזיקו על ידי האשן או הריח. עלק האוצר, עביד, באופן שאין לחברו אוצר בעליית הגג, רשאי הוא לעשות את הדברים הללו בביתו, למרות שבכך הוא מונע מחברו לעשות אוצר בעלייתו. הנה יש להוכיח מכאן שלא כדברי רבה, אוסר על אדם לעשות ברשותו דבר שעשוי להזיק לחברו בעתיד. מתרץ את הגמרא דירה שייני. שונה הדין לגבי דירה, דהיינו, אף רבה הסובר שאין אדם רשאי לעשות בחצירו דבר שעשוי להזיק את שכינו לאחר זמן, מכל מקום הודעו שרשאי לפתוח בביתו חנות של נחתומין וצבעין או רפת בקר, זאת מאחר שדברים אלו מתשמישי דירתו הם. אין לנו לאסור על אדם להשתמש בדירתו אלא באופן שמזיקו עכשיו את שכינו, אבל באופן זה שאינו מזיקו כלל עכשיו מותרו בתשמישים הללו. כך מפרש רשי, והרי מגעש מפרש באופן אחר. כוונת הגמרא שמאחר ועליית הגג משמשת לדירה, אין התחתון צריך לחשוש שמה יעשה העליון את דירתו אוצר, מאחר שאין דרך לעשות כן. ולפיכך רשאי הוא לפתוח בדירתו חנות של נחתומין וצבעין או רפת בקר. ואילו לדעה הסוברת לאל בדף י' ז' עמוד ב', שרב האוסר לסמוך בור למיצר, אף בשדה שאינה עשויה לבורות, מכל מקום עודים הם שמותר לפתוח חנות, מאחר שיותר מצוי שיחפור אדם בור בשדה שאינה עשויה לכך, מאשר יעשה דירתו לאוצר של תבואה. ויהיה הגמרא הוכחה לתירוץ הזה. די כנמי, יש לדייק כך שדין תשמישי דירה שונה מדין תשמישי חצר. לתני עלה שכן שנינו בברייתא, המוסיפה על דברי המשנה ואומרת שאם הייתה רפת הבקר קודמת לאוצר, שעשה רפת בביתו קודם שעשה שכינו אוצר מחסן בעליית גגו, מותר הוא בכך. הוא לא צריך לסלק את הרפת אם ירצה שכינו לעשות אוצר בעליית גגו. זאת מאחר שנתבהר הדין הזה רק לגבי הרחקת רפת מן האוצר, ולא לגבי שאר הרחקות שנתבהרו במשניות של הפרק הזה. אם כן, יש ללמוד מכך שחלוק דין תשמישי דירה משאר תשמישים, ורשאי אדם להשתמש בדירתו כרצונו, כל שאינו מזיק עכשיו את שכינו. כותב המאירי של עניין הלכה בדיני הרחקת נזיקין כשאין נזק, מצינו ארבע שיטות בדברי הראשונים. האחת הסוברת כפשטות דברי הגמרא שלמסקנת הדברים, אף כשאין כותל אין המזיק רשאי לסמוך למיצר, אבל בתנאי ששדה זו עשויה לבנות בכותל. השנייה, דעת גאוני ספרד הראשונים שסוברים, שלהלכה רשאי אדם לסמוך למיצר כשאין ניזק, ולאחר ששמח כבר אינו מסלק אף אם הגיע הניזק לאחר מכן. כמו שמצינו לגבי רפת, אם היא קדמה לאוצר מותר, ודין זה אינו רק ברפת אלא בכל ההרחקות של הנזיקין, אלא שגילה התנה במקום אחד וממנו יש ללמוד לכל מקום. הדעה השלישית סוברת שאין אדם רשאי לסמוך, אבל אם שמח והחזיק ולא מיחה השני זכה, ואין השני יכול לסלקו לאחר מכן. הדעת הרביעית סוברת שאף אם שמח והחזיק בטענה, אין חזקתו מועילה לו. שווה הגמרא ומקשה על דינו של רבה מדברי המשנה לקמן. תשמע שנינו במשנה לקמן בדף חבב עמוד א', לא איתע אדם אילן סמוך לשדה של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400. ותני עלה נאמר בברייתא ש400 אילו שאמרו חכמים שצריך להרחיק את האילן מן השדה של שכינו, הם כדי עבודת הכרם, השיעור הנדרש לצורך עבודת האילן. שאם לא ירחיק את האילן 400 מן המיצר, יצטרך להיכנס לשדה חברו כדי לעשות את העבודות האלה. רשי אומר שחורשים היו את הכרם במחרשה ובוצרים אותו בעגלות, וצריך לזה מקום פנוי של 400 כדי שלא תיכנס מחרשתו והגלתו בקרקע של חברו. מדייק את הגמרא, תעמד צריך להרחיק את האילן 400 מן השדה, משום שיש מקום פנוי מסביב כדי עבודת הכרם, ולא ייכנס בעל האילן לשדה חברו ויזיקו בידיים. עליו, משום כדי עבודת הכרם, סמיך. אבל בלא הטעם הזה, היה רשאי לסמוך את אילנו עד למיצר, ואף על גב דייק השורשין דקמסקי. ואף שעתידים שורשי האילן להתפשט לשדה חברו ולהזיקו, יש אם כן להוכיח מכאן שלא כדעת רבה, אוסר על אדם לסמוך למיצר, דבר העשוי להזיק את שכינו לאחר זמן. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, משנה זו עוסקת באופן דמפסיק צונמה, שישנו סלע חזק המפסיק בין השדות, ואין שורשי האילן שבשדה האחד נכנסים לתוך שדה השני. ולפיכך אינו צריך להרחיק אל השיעור 400 כדי עבודת הכרם. ולמרות שמפסיק הסלע בין השדות ואין לחשוש שיחרוש בעל האילן מחוץ לסלע, שהרי לא יועיל מאומה לאילן, מכל מקום, עליו להרחיק 400 מן המיצר, מאחר שאם לא ירחיק, אז בשעה שיחרוש עד הסלע וירצה להפוך את המחרשה לצד אחר, ייכנס לשדה חברו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, דמפסיק. מביאה הגמרא הוכחה לתירוץ הזה. די קנמי, יש לדייק מדברי המשנה שיש סלע בין השדות, דקטני, כתוב בהמשך דברי המשנה, שאם היה גדר בינתיים, אם היה גדר בין השדות, ומעטה אין לחשוש שייכנס לשדה חברו לצורך עבודת האילן, אז הדין הוא שזה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן. רשאי כל אחד מהם לסמוך את אילנותיו עד לגדר ממש. ולכאורה יש לתמוע מדוע רשאים הם לסמוך את אילנותיהם לגדר. הרי הגדר היא רק מעל גבי הקרקע, בעוד ששורשי האילן מתפשטים ומזיקים מתחת הקרקע. אם משום שמזיקים הם בפועל, ואם משום שנעשים הם כליים זה בזה. ובהכרח יש לומר שהמשנה עוסקת באופן שישנו סלע מתחת הקרקע, ואין השורשים יכולים להתפשט משדה לשדה. ולפיכך, באופן שישנה גם גדר על גבי הקרקע, ואין חשש שיכנסו איש לשדה חברו לצורך עבודת האילן, רשאים הם לסמוך אילנותיהם עד למיצר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שישנו סלע המפסיק בין השדות, אימה סייפה, אמור את הסייפה. כלומר, כיצד התבאר הדין המבואר בסייפה של המשנה? נאמר שם שאם היו שורשיו של האילן יוצאים בתוך השדה של חברו, מעמיק להם חברו שלושה תפחים. רשאי הוא לקוצצם בעומק שלושה תפחים כדי שלא יעקב את המחרשה מלחרוש את שדהו. ואם מפסיק צונמה, ואם עוסק את המשנה באופן שישנו סלע מפסיק בין השדות, מהי באו אתם? מה עושים השורשים בשדה חברו וכיצד יכולים הם להתפשט מעבר לסלע? מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת דברי המשנה. ואילף צונמה, באופן שאין סלע מפריד בין השדות ושמח אדם אילן למיצר שלא כדין, והיו שורשיו של האילן יוצאים לתוך השדה של חברו, מעמיק להם בעל השדה שלושה טפחים כדי שלא יעקב את המחרשה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היו, אם שמח שלא ברשות, מדוע יקצוץ שכינות השורשים בעומק שלושה טפחים? הרי רשאי הוא לקצוץ את כל האילן כולו. לכן מפרשים התוספות שהמשנה עוסקת באופן שנטע את האילן בהתר, ולאחר מכן מחר חלק מן השדה לאחר, ונמצא שהאילן קדם בהתר, ולכך לא יקוץ אל את השורשים המפריעים למחרשה. שווה הגמרא ומקשה על דינו של רבא מדברי המשנה לקמן. תשמע, שנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד ב', מרחיקין את האילן של האחד מן הבור של שכינו שיעור 25 אמה, שזה השיעור שהשורשים עשויים להתפשט ולהזיק את כותלי הבור. מדייקת הגמרא, טעם הדעיק הבור, טעם הדבר שיש להרחיק את האילן משום שכבר חפר הראשון את הבור בשדהו, עלק הבור, סמיך, אבל באופן שעדיין לא חפר בור, רשאי השני לנטוע אילן בסמוך למיצר. אם כן, זה לא כדברי רבא האוסר על אדם לסמוך למיצר דבר העשוי להזיק את שכינו לאחר זמן. שואל הרשב"א, כיצד ייתכן שהגמרא מקשה מהמשנה הזו על דברי רבא? הרי לעיל בדף י"ז עמוד ב' למדנו שמדברי חכמים במשנה הסוברים שיש להרחיק את האילן מן הבור מוכח כדברי רבא, ולא הוצרך רבא ליישב אלא את שיטת רבי יוסי. תרץ הרשב"א שישנם שני עניינים שניתן ללמוד מהמשנה הזו. האחד, שלדברי חכמים יש לאדם להרחיק את אילנותיו מבורו של חברו, אף שאין מזיקו עכשיו, אלא שלאחר זמן עתידים השורשים להתפשט ולהזיק את בורו של חברו. מהדין הזה יש לדייק כשיטת רבא, שחייב המזיק להרחיק אף כשאין עדיין נזק. ואידך גיסא יש לדייק מדברי המשנה מן הבור, שרק באופן שיש לשכן עכשיו בור בחצרו מוטל עליו להרחיק את אילנו, אבל אם אין בור רשאי לסמוך את האילן למיצר. אם כן, מכך ניתן לדייק את דעת הבאי ולא כדברי רבא, וזה קושיית הגמרא. חוזרים אל הגמרא שדוחה זאת ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה, אלא ייתכן שגם כי לקה בור נמי לא סמיך. גם כשאין בור אינו רשאי לסמוך, אף כשאין לשכנו בור בחצרו. ואקא משמלן משמיע תנא באומרו, מין הבור? ועד שיעור 25 אמה אז לשורשים ומסקי לבור. עד 25 אמות עשויים שורשי האילן נתפשט ולהזיק לבור, ולפיכך יש לאדם להרחיק את אילנו בשיעור הזה מן המיצר, כדי שלא יזיק את בורו של חברו. שואלת הגמרא, יחי אם כך שלעולם אין אדם רשאי לסמוך את אילנו למיצר, עם הסיפה? תסביר את הסיפה בבקשה, כלומר כיצד התפרש הדין המבואר בסיפה? נאמר בו, ואם נטיית האילן קדם לחפירת הבור לא יקוץ, אין בעל האילן חייב לקוצצו. והיא דלא סמי, איך היא משכחת לה, ואם אינו רשאי לסמוך את אילנו למיצר, כיצד ייתכן שנטיית האילן קדמה לחפירת הבור? ואם סמך את אילנו למיצר שלא כדין, מדוע אינו קוצץ את אילנו? ומה זה שונה מהדין המבואר שם במשנה, שאם הבור קדם, יש לקצוץ את האילן כיוון שנטע באיסור, והרי גם באופן זה, שקדם האילן, הרי הוא נטעו באיסור ויש לקוצצו. מדרצת הגמרא, יש לבאר כאן כדי אמר אף פאפה לקמן, בדף י"ח עמוד ב', בלוקח שמחר המזיק את הדבר הניזוק לאחר. הכנה מבלוקח, גם כאן יש להעמיד באופן כזה, שנטע אדם אילן בתוך שדה ובהתר, לאחר מכן מחר חלק מן השדה לאדם אחר שחפר בו בור, ונמצא שעכשיו סמוך האילן לבור בתוך 25 שמה. אבל האילן קדם לבור בהתר, מאחר שבשעת נטיית האילן הייתה כל השדה ברשותו של בעל האילן. לכן אינו צריך לקוץ את אילנו, אף שמזיקו את בורו של הלוקח. אילו תוספות בדיבור המתחיל לאחר המפרשים שנטע אדם אילן בשדה ומחרו לאחר, ולאחר מכן חפר בור בסמוך לו, שאין הלוקח צריך לקצוץ את אילנו מאחר שנטייתו בהתר הייתה. מקשה הגמרא עוד על דינו של רבא מדברי המשנה לקמן. תשמע, שנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד א', מרחיקין את המשרה, מים ששורים בהם פשטן, ורבינו גרשום כותב שיש מפרשים שמשרה זה מים ששורים ומחפשים בהם את הבגדים, ועל ידי כך ניתזים המים על סביבותיהם, ומאחר שיש ירקות שאינם זקוקים לריבוי מים, הם ניזוקים מסמיכת המשרה עליהם. אם כן, מרחיקים את המשרה מן ערוגות הירק, שמי הפשטן מזיקים את הירקות, וכן מרחיקים את זריית הקרישין, קרתי, מן זריית הבצלים, משום שמפיגים הם את טעם בבצלים. וכן מרחיקים את זריית החרדל מן כברת הדבורים, מאחר שהדבורים אוכלים מן זרע החרדל שטעמו מר, ולאחר מכן אוכלות את הדבש שלהם כדי להפיג את טעמו. הרשב"ם, לקמן בדף פי עמוד א', מפרש שחוזרות ועושות דבש אחר. כותב הרש"א שלפירושו של הרשב"ם צריך לומר שהנזק בזה הוא שמסתרסות הדבורים מלהוליד. ואילו הרמב"ם מפרש שאכילת החרדל גורמת שיהיה הדבש חריף וחד. מדייקת הגמרא, טעם, הטעם, הדבר שיש להרחיק את המשרה משום דאיקה כבר ירק בחצר שכינו. הלכה ירק, אם אין בחצר שכינו ירק, סמיך. אך אם לא זרה שכינו ירקות בחצרו, רשאי הוא לסמוך את המשרה למיצר. והרי זה לא כדברי רב האוסר על אדם לסמוך למיצר דבר שעשוי להזיק את שכינו לאחר זמן. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין להוכיח כך מדברי המשנה. אלא ייתכן לומר, כי לקה ירק נמי לא סמיך. שאף אם אין לחברו ארוגת ירק בשדה, הוא אינו רשאי לסמוך את המשרה למיצר. ומה שהמשנה כתבה מן הירק, הכוונה שצריך להרחיק מהירק שבא לשדה עתיד לזרוע בשדהו. כך מפרש הרמב"ן. אומרת הגמרא, והכה משמלן, מה משמיעה לנו הטענה? דהני קשו הדדי. שדברים אלו קשים זה לזה. ולפיכך יש להרחיקה מן המיצר כדי שלא יבוא להזיק את חברו. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן אין אדם רשאי לעולם לסמוך דברים אלו למיצר, אי מסייפה, אמור את הסייפה, כלומר כיצד התפרש הדין המבואר בסייפה? נאמר בסייפה, רבי יוסי מתיר בסמיכת זרע החרדל לקבר את הדבורים, מפני שיכול לומר לו בעל החרדל לבעל הדבורים, עד שאתה אומר לי הרחק את חרדלך מן דבוריי, כדי שלא להזיק את הדבש, אומר אני לך הרחק אתה את דבורך מן חרדלי, מאחר שבאות הדבורים ואוכלות לגלוגי חרדלי, את פרחי החרדל או גריני החרדל. ותוספות מפרשים לגלוגי הענפים. ונמצא שגם אתה מזיק אותי וגם עליך מוטל להרחיק מן המיצר. והידה לא סמיך. ואם אין אדם רשאי לסמוך למיצר דבר העשוי להזיק את שכנו לאחר זמן, איך היא משכחת לה כיצד יש למצוא אופן שסמך תחילה בעל הדבורים בהתר? שבזה נחלקו רבנן ורבי יוסי. האם רשאי עכשיו בעל החרדל לסמוך גם הוא? או שעליו להרחיק את כל ההרחקה לבדו? הרי אם סמך בעל הדבורים באיסור, חייב הוא להרחיק עכשיו מן המיצר לדעת הכל. מאחר שסמך שלא כדין. אילו לדעת הבעיה לא יהיה קשה את הקושייה הזו, מאחר שהוא סובר שרשאי אדם לסמוך למיצר כשאין אדם ניזוק מזה עכשיו. ולכן ניתן להעמיד את מחלוקת רבי יוסי ורבנן כשסמך בעל הדבורים מתחילה למיצר כדין, ולאחר מכן זרה שכינו חרדל בשדהו. ובאופן כזה סוברים חכמים שמוטל על בעל החרדל להרחיק את כל שיעור ההרחקה מן המיצר, כדי שלא יזיק את בעל הדבורים. וכשם שמצינו באדם הסומך בור למיצר תחילה, שמוטל על שכינו החפץ לחפור בור לאחר מכן, להרחיק שישה טפחים מן המיצר לדעת הבאי. ודעת רבי יוסי היא שאין הדברים אמורים, אלא לגבי בור מאחר שאם יחפור השני בור בסמוך למיצר, הרי הוא מרפא ומזיק את בורו של ראשון ששמח ביתר. אבל לגבי חרדל ודבורים אין הדין כך. אמנם בעל הדבורים רשאי לסמוך מתחילה על פי דין תורה, אבל מכל מקום קצת שלא כהוגן עשה, שהרי עתיד שכינו לזרוע חרדל בשדהו ולהינזק מן הדבורים, ולכן רשאי גם בעל החרדל לסמוך למיצר. אבל לדעת רבה לא ניתן לפרש כך, שהרי רבה סובר שאין בעל הדבורים רשאי לסמוך את דבוריו אף כשעדיין לא זרה שכינו חרדל. אם כן, כיצד ייתכן שלדעת חכמים מוטל על בעל החרדל להרחיק הכל, ולדעת רבי יוסי לא מוטל עליו להרחיק כלום? הרי לדעת שניהם צריך להיות שבעל החרדל מרחיק מחצה ובעל הדבורים מחצה. וגם אם סמך מתחילה בעל הדבורים למיצר, ניתן לסלקו משם מאחר שסמך שלא כדין. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, והיא לא סמיך איך היא משכחת לה. חוזרים אל הגמרא. אמר רב פאפה, מתרץ רב פאפה, בלוקח. המשנה עוסקת באדם שזרה חרדל בשדהו, ולאחר מכן מכר את חציה לאדם אחר, והעמיד בה לוקח דבורים. מה שנאמר במשנה, מרחיקים את החרדל מן הדבורים, שמשמע שהדבורים קרדמו לחרדל. הכוונה שיש להרחיק את החרדל מפני שחברו שבא לסמוך שם את הדבורים בהמשך. נחלקו רבי יוסי ורבנן, האם חייב עכשיו המוכר להרחיק את החרדל שזרה כדי שלא יזיק את הדבורים של הלוקח? דעת חכמים היא שאף שבשעה שזרה את החרדל ביתר עשה, שערי כל השדה שלו הייתה מכל מקום, עכשיו שהלוקח ניזוק ממנו עליו להרחיקו מן המיצר. וסברה הגמרא עכשיו בדעת חכמים כפי המבואר במסקנת הסוגיה, שאין הדבורים מזיקות לחרדל כלל, ולכן מוטלת חובת ההרחקה רק על בעל החרדל. אילו רבי יוסי סבר שמאחר והדבורים מזיקות אף הם לחרדל, מוטל על בעל הדבורים להרחיק את כל ההרחקה, מאחר שעשה שלא כהוגן בזה שהעמידם סמוך למיצר, בעוד שבעל החרדל זרק הדין, שהרי בשעת הזריעה הייתה השדה כולה ברשותו. ולתירוץ הזה נמצא שאין כוונת דברי המשנה באומרה רבי יוסי מתיר בחרדל שרשאי בעל החרדל לסמוך לדבורים, אלא מאחר והמוכר זרה חרדל כשהייתה השדה כולה שלו, אינו זקוק להרחיק מן המיצר לאחר שהעמיד שכינו הלוקח דבורים בחלקו. ותוספות בדיבור המתחיל ואילו סמיך מסבירים שלא רצתה הגמרא לבאר את מחלוקתם באופן שהעמיד אדם דבורים בחצירו ולאחר מכן מחר חלק משדהו לאחר שזרה בחרדל. זאת מאחר שבאופן כזה ששמח בעל הדבורים בהיתר גמור, לא היה סובר רבי יוסי שמותר לבעל החרדל לסמוך אפו מאחר שמזיק את הדבורים. עוד כותבים התוספות שלא ניתן להעמיד את מחלוקת רבי יוסי וחכמים לא באופן שלוקח, אלא באופן ששמח בעל החרדל תחילה והמחלוקת האם הדבורים מזיקות לחרדל ומוטל על שניהם להרחיק, או שאינם מזיקות ולכן מוטל רק על בעל החרדל להרחיק, לא רצתה להעמיד זאת המשנה כך, מאחר שמלשון המשנה רבי יוסי מתיר בחרדל משמע שמתיר לבעל החרדל לסמוך לגמרי למיצר, הוא אינו מצריכו להרחיק אפילו מחצית מן ההרחקה. שואלת הגמרא, היא בלוקח, היא מוסקת המשנה בלוקח, בקונה, מה הייתה מדי רבנן? מהו טעמם של חכמים הסוברים שחייב בעל החרדל להרחיק מן המיצר? הרי עשה כדין, מאחר שבשעת הזריעה הייתה השדה כולה ברשותו, ואומרים התוספות שאפילו לגבי משרה וירק, צריך להיות הדין שאינו מרחיק מאחר ששמח ביתר, וכל שכן לגבי חרדל, מאחר שסובר את הגמרא עכשיו בדעת חכמים, שגם הדבורים מזיקות לחרדל. ומסביר הרמב"ן, שכוונת המקשה שאוסיף להקשות מדברי רבי יוסי, היא כך. גם אם נאמר שלדעת חכמים אין מועילה סמיכה ביתר אפילו בלוקח, מכל מקום בדעת רבי יוסי אי אפשר לומר זאת. שהרי סובר רבי יוסי שרשאי בעל החרדל לסמוך למיצר, ואין בעל הדבורים יכול לקוף אותו להרחיק, מפני ששמח למיצר בהיתר בשעה שהייתה כל השדה שלו. ואם כן, גם לגבי משרה וירק, עליו לסבור כך שאם שמח בעל המשרה בהיתר גמור בשעה שהייתה השדה כולה ברשותו, לא יהיה עליו להרחיק לאחר מכן כאשר יזרע לוקח ירק בשדהו. מתרצת הגמרא, אמר רבינה, כסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו. הטעם שמחייבים חכמים את בעל החרדל להרחיק אף שזרה בהיתר גמור בשעה שהייתה השדה כולה ברשותו, זאת מאחר שסוברים שבכל מקום שאדם עושה ברשותו דבר המזיק את חברו, מוטל עליו להרחיקו מן המיצר כדי למנוע את ההזק. אף אם התחילה כדין עשה. ולפיכך מוטלת חובת ההרחקה על בעל החרדל שהוא המזיק את הדבורים, ואין הדבורים מזיקות אותו. כותב הרשב"א שכאשר מוכר אדם חלק משדהו לאחר, אינו רשאי להזיק את הלוקח ולא הלוקח אותו, גם אם היה הדבר המזיק קודם לדבר הניזוק. זאת מאחר שכן היא דעת המוכר והקונה, שאין אדם מוכר על דעת שיזיקו הקונה, וכמו כן אין אדם קונה על דעת שיזיקו המוכר. לכן סובר אבינה שלדעת חכמים מוטלת חובת ההרחקה על המזיק, אף ששמח ביתר בעוד שהייתה השדה כולה שלו. שואלת הגמרא מכלל, יש ללמוד מכך דרבי יוסי המתיר לבעל החרדל להישאר סמוך למיצר, אף שבעל הדבורים ניזוק מכך, סבר שבכל מקום שאדם עושה ברשותו דבר המזיק את חברו, מוטל על הניזק להרחיק את עצמו מן המיצר כדי שלא יוזק. ולפיכך, אינו מחייב את בעל החרדל להרחיק, אלא אם ירצה בעל הדבורים ירחיק את דבוריו שלא יוזק. זאת אומרת שהגמרא סוברת כרת, שגם רבי יוסי מודה לדברי חכמים שאין הדבורים מזיקות את החרדל, ולכן אין שם מזיק, אלא על בעל החרדל בלבד. ומאחר שסובר רבי יוסי שרשאי הוא לסמוך למיצר, יש ללמוד מדבריו שעל הניזק להרחיק את עצמו. אם כן יש להקשות, אי על הניזק להרחיק את עצמו, אפילו משרה וירק נמי. היה לו לרבי יוסי לחלוק על דברי חכמים גם בסמיכת משרה לירק, שגם בזה יש לומר שרשאי בעל המשרה לסמוך למיצר. ואם ירצה בעל הירק ירחיק הוא כדי שלא יוזק. אם כן, מדוע בזה מודה רבי יוסי לחכמים שעל בעל המשרה מוטל להרחיק מן המיצר? מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקת רבי יוסי וחכמים באופן אחר. אלא לעולם בהכרח יש לומר רבי יוסי נמי על המזיק סביר עלי, שגם רבי יוסי סובר שמוטל על המזיק להרחיק את עצמו כדי שלא יזיק אחרים. ואחי כאמר לו רבי יוסי לרבנן, וכך אמר להם רבי יוסי לחכמים, תינח משרה וירקה, לגבי סמיכת משרה לירק, אני רבי יוסי מודה לכם, שגם אם שמח בעל המשרה בהתר, מוטל עליו להרחיק כאשר זרה שכינו ירקות. מדוע? והני מזיקי, הני, והני לא מזיקי הני, מאחר שהמשרה מזיקה את הירקות, והירקות אינם מזיקים את המשרה, נמצא שרק בעל המשרה הוא המזיק ועליו להרחיק את עצמו. אלא בסמיכת חרדל ודבורים, אומר רבי יוסי, חולק אני על חכמים, וסובר שאין מוטל על בעל החרדל להרחיק יותר מבעל הדבורים. מדוע? שהרי תרווי ומסקי העדדה. שניהם מזיקים זה את זה, על שניהם מוטלת חובת ההרחקה בשווה. ולכן כשבעל החרדל זרה ביתר, שהרי בשעת הזריעה הייתה השדה כולה ברשותו, יש לבעל הדבורים להרחיק את עצמו. ורבנן, סברת חכמים החולקים בזה היא, שדבורים לחרדל לא מסקילי. אין הדבורים מזיקות כלל את החרדל, מאחר שאי בבינתה, אם הנזק הוא באכילת גרעין זרע החרדל, לא משכח עלי, אין הדבורה מוצאת אותו, משום שתמונו בתוך הצמח. אי בטרפה, אם הנזק הוא באכילת העלים, עד הרפהרי, הרי הם חוזרים וגדלים. נמצא שהחרדל הוא המזיק את הדבורים בעוד שהן אינן מזיקות אותו, ולפיכך רק בעל החרדל נקרא בשם מזיק, ועליו בלבד מוטלת חובת ההרחקה מן המיצר. בתוספות בדיבור המתחיל וסבר רבי יוסי, מפרשים את מהלך הסוגיה באופן אחר מרשי. עד עכשיו למדנו את הסוגיה על פי פירושו של רשי. אילו תוספות לומדים שיש לגרוס בדברי הגמרא, אלא אמר רבינה כסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו. דהיינו, שבתירוצו של רבינה, חוזרת בה הגמרא מכל התירוצים שתרצה לאל בדף חי עמוד א', עדת רבה, אלא רבה מודה שבמקום שאין כותל רשאי אדם לסמוך למיצר. וזו כוונת רבינה באומרו על המזיק להרחיק את עצמו, דהיינו שאין מוטל על אדם להרחיק עד שהוא מזיק בפועל את שכינו. אבל כשאינו מזיקו עכשיו, רשאי לסמוך מאחר שאין שם מזיק עליו. וכך סובר רבה אפילו בשיטת חכמים. אלא שיש דבר אחד שעושה רבה לסמוך גם כשאין ניזק, וזה בחפירת בור. והטעם, כל מרה ומרה, כל מכה ומכה במעדר, מרעיד את הקרקע, מרפא את הקרקע. ומטעם זה נקרא הסומך בשם מזיק כבר עכשיו, אף שאין שם ניזק. ומעתה אין להקשות לדברי רבה כיצד יבאר את מחלוקת רבי יוסי וחכמים. כי יכולו לבארה היטב כביאורו של אביי, שהמשנה עוסקת באופן ששמח בעל הדבורים בתחילה ביתר. ונחלקו רבי יוסי וחכמים, האם רשאי עכשיו שכינו לזרוע חרדל בסמוך למיצר, אף שמזיק את שכינו ששמח ביתר, או שחייבו להרחיק את כל ההרחקה הנדרשת כדי שלא יזיק. חוזרים אל הגמרא שמקשה על המתבאר, שגם לדעת רבי יוסי מוטלת על המזיק חובת ההרחקה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי וכי סובר רבי יוסי, שעל המזיק מוטל להרחיק את עצמו כדי שלא יזיק? ואתנן, הרי שנינו לקמן בדף חפי עמוד ב', לגבי דין הרחקת אילן מן הבור, שלדעת חכמים אם הבור קדם לאילן, יש לקצות את האילן כדי שלא יזיק את הבור. אילו רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ את האילן. למה? שזה בעל הבור חופר את הבור בתוך שלו, וזה בעל האילן נוטע את האילן בתוך שלו. דהיינו שמאחר שכל אחד עושה בתוך רשותו, אין מוטל עליו להרחיק כדי שלא יזיק את שכנו, אלא אם חפץ הניזק לשמור עצמו ירחיק הוא מן המיצר. אם כן, נשאלת השאלה כיצד ניתן לבאר שרבי יוסי סובר שעל המזיק מוטלת חובת ההרחקה. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומבארת באופן אחר. אלא לעולם, רבי יוסי על הניזק סביר עלי. אכן רבי יוסי עצמו סובר שמוטל על הניזק להרחיק את עצמו שלא יוזק. מה שנאמר ורבי יוסי מתיר בחרדל, לדבריהם דרבנן כאמר לו. לא אמר את דבריו אלא לשיטת חכמים, וכך הוא אמר להם. לדידי, לשיטתי מוטל על הניזק להרחיק את עצמו בכל דבר, ואפילו לגבי משרה וירקה לא באי רחוקי. אין בעל המשרה צריך להרחיק מן הירק, ואפילו עם זריעת הירק קדמה למשרה. אלא לדידכו דאמריתו, לשיטתכם אתם רבנן שאתם סוברים שמוטל על המזיק להרחיק את עצמו. תנח משרה וירקה, לגבי משרה וירק ניתן להבין שמוטל על בעל המשרה להרחיק מאחר. אני מזיק אני ואני לא מזיק אני. המשרה מזיקה את הירק, בעוד שהירק אינו מזיק את המשרה. ולכן רק בעל המשרה נקרא בשם מזיק ועליו חובת ההרחקה. אלא לגבי חרדל ודבורים, תרוויו מזקי הדדי, הרי שניהם מזיקים זה את זה. ועל שניהם מוטלת חובת ההרחקה. ולכך, בלוקח שבעל החרדל זרה ביתר, שהרי בשעת הזריעה הייתה השדה כולה ברשותו, היה לכם לחייב את בעל הדבורים להרחיק את עצמו ולא את בעל החרדל. ורבנן, מה השיבו לו על כך חכמים? דבורים לחרדל לא מזיק אלי, אין הדבורים מזיקות את החרדל. זאת מאחר, היא בבינתה, אם הנזק הוא משום אכילת גרעין זרע החרדל, לא משכחת לי. אין הם מוצאות אותו, מאחר שהוא תמון בתוך הצמח. היא בטרפה, אם הנזק הוא באכילת העלים, אין בכך נזק משום דעד הרפארי, הרי הם חוזרים וגדלים. ולכן אין שם מזיק על בעל הדבורים אלא על בעל החרדל, ועליו בלבד מוטלת חובת ההרחקה. והר"ן מסכם עבורנו את הדינים העולים להלכה מן הסוגיה הזו. להלכה אנו נוקטים כפי השיטה השנייה בביור מחלוקת אביי ורבא, שיטה הסוברת שבשדה שאינה עשויה לבורות, מותר לחפור בור בסמוך למיצר לדעת הכל. אמנם בשדה העשויה לבורות סובר רבא, שאין רשות לסמוך בור למיצר משום שחפירת הבור מרפא את קרקעותיו של שכינו, ונמצא שמזיקו מעטה, אף אם עדיין לא חפר עלה בור בשדהו. הלכה בזה כדברי רבא, אבל אין הדברים אמורים אלא לגבי חפירת בור, אבל לגבי הנחת גפת וזבל ורחיים ותנור שאינם מזיקים מעכשיו את חברו, בזה תלוי הדין במחלוקת הראשונים בביור הסוגיה הזו. לדעת רש"י, מסקנת הגמרא היא שאין אדם רשאי לסמוך למיצר חברו דבר שעשוי להזיקו לאחר זמן, ואפילו אם אומר שכאשר יבוא הנזק יסלק את הדבר המזיק, אין שומעין לו, מאחר שיש לחשוש שמה לא יעשה כן. לעומת זאת, לדעת תוספות בסוגייתנו, מסקנת הגמרא היא שאין מוטלת חובת ההרחקה על המזיק, אלא משעה שיש עליו שם של מזיק. דהיינו, שיש כבר עכשיו ניזק, אבל אם אין שכינו ניזוק ממנו עכשיו, רשאי הוא לסמוך למיצר כל מה שירצה, ולכשיצא חברו כותל וכדומה, מוטל עליו להרחיק את נזקיו. ולעניין מחלוקת רבי יוסי וחכמים, נוקטים אנו להלכה כדעת רבי יוסי שאין אדם צריך להרחיק את נזקיו אלא באופן שמזיק הוא בפועל, כמו אדם הזורק חץ. אבל לגבי משרה וירק וכיוצא בזה שאינו מזיק בידיים, אינו צריך להרחיק, וכל שכן שאינו צריך להרחיק חרדל מן הדבורים. אבל לגבי הרחקת דבורים מן החרדל, סובר רבי יוסי שיש להרחיקם, מאחר שהרי הוא כמזיק החרדל בידיים. אבל בעניין הזה אין הלכה כרבי יוסי אלא כחכמים הסוברים שאין הדבורים מזיקות את החרדל, ולכן אין בעל הדבורים צריך להרחיק כלל. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את דף חי ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לפתוח חנות של נחתומים תחת תוצר של חברו? שאלה שנייה, כיצד יישב רבא את המשנה לקמן שאומרת שאסור לסמוך אילן לשדה חברו רק משום עבודת הכרם ומשמע שבלא הסברה הזו היה מותר לסמוך? שאלה שלישית, לתירוץ הגמרא, מדוע צריך להרחיק את האילן משדה חברו דלת אמות? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, האם צריך להרחיק את החרדל מהדבורים? שאלה חמישית לחכמים, מדוע אין הדבורים מזיקות את החרדל? והשאלה האחרונה על דף חי, למסקנה, מדוע אמר רבי יוסי שמותר לסמוך בחרדל ולא במשרה וירק? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי. חותמים את שיעור דפינו היומי עם תזכורת. בשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, תשע"ז, נתכנס כולנו בברכה של אימה לשבת הדף היומי. אנחנו בעצם מדברים על מחר בסייעתא דשמיא, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, וט"ו בשבט, ושבת שירה, והדף היומי. אחרי הסייעתא דשמיא הגדולה, השמחה, התלמוד תורה והשבת עונג שחגגנו בשנה שעברה בציפורי בכפר שבחפץ חיים, אנו מחדשים ימינו כקדם. ובשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, נתכנס יחד לשבת שכולה תורה, עונג, שירה ושמחה והתחדשות בחפץ חיים בציפורי בכפר. מהרשמה שאך לפני יומיים שלושה החלה, כבר בעיצומה ואף לקראת סיומה. וניסיון העבר מוכיח שהזריזים נזכרים. הנה מספר הטלפון להרשמה, 08-85-93-888. נתענג בעזרת השם ובישועתו בשבת המיוחדת הזו, גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה, וגם שבת הדף היומי, המצוי בין סיום מסכת בבא מציע לבין סיום מסכת בבא בתרא. בעזרת השם יתברך, בקיץ, שני סיומי מסכת בסך הכל, לאורך שנת תשע"ז, בשנת היום הולדת ה-20, לאכסניה הזו, רדיו קול חי. ובמוצאי שבת, זיץ מיוחד, עם האחים אמירן ואריק דביר, וכל מילה מיותרת. מיותרת בעניין של האחים דביר, אבל אני חושב שבכל אופן לא מיותר, לומר שלדעתי, מקומות לשבת הזו כבר לא תשיגו, כי עם כל הגודל של חפץ חיים, ציפורי בכפר, הוא לא יוכל להכיל את הביקוש בלי עין הרע. לכן במוצאי שבת קודש תצמדו לרדיו קול חי, לשידורי רדיו קול חי, שיעבירו בסייעתא דשמיא את הזיץ המיוחד שרדיו קול חי ישדר בשידור ישיר מציפורי בכפר. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י"ד בשבט תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, ט"ו בשבט, ושבת לדף היומי תשע"ז, ונלמד את דפים י"ט וכ' ממסכת בבא בתרא, שני הדפים שבעזרת השם ובישועתו נלמד פנים אל פנים בשבת הבאה עלינו לטובה בציפורי בכפר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ואחד של עץ רוחבם שתי אצבעות. דעת רב יהודה היא שהיה ארון אחד בלבד של עץ מצופה בזהב, כדעת ריש לקיש בירושלמי במסכת שקלים שסובר כשיטת רב יהודה כאן. הציפוי היה דק מאוד ונמצא שלא היה רוחבו של כל כותל אלא אצבע אחת בלבד. חוזרים אל החשבון של רב יהודה. אחרי שאמרנו שהלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים ועוביין שלושה טפחים והיו מונחות כשרוחבן באורכו של ארון, כמה שני הלוחות תופסות באורכו של הארון? 12 טפחים. משתייר שם באורכו של הארון חצי טפח שהוא שתי אצבעות לצורך כתלי הארון, אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה. ממשיך התנא ומסביר, פרנסת הארון לאורכו, ביירת את החשבון של חלל הארון לאורכו. זהו פרנס. שואל החתם סופר, יש לתמוע כיצד נחלקו במחלוקת רחוקה כזו שלדעת רבי מאיר היה רוחבו שכל אחד מקטלי הארון חצי טפח שהוא שתי אצבעות, לדעת רבי יהודה לא היה ברוחבו אלא אצבע אחת. ובהיר החתם סופר שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה באיזה אופן היה עשוי הארון. דעת רבי מאיר היא שהיה עשוי משלושה ארונות, חיצוני ופנימי של זהב, אמצעי של עץ, כדי לקיים את מאמר הכתוב מבית ומבחוץ תצפנו, כמבואר במסכת יומא דף עין בית עמוד בית, וסתם ארון של עץ כותלו רוחב של אצבע, ושל זהב רוחבו חצי אצבע. נמצא ששני ארונות זהב ואחד של עץ רוחבם שתי אצבעות. דעת רבי יהודה היא שהיה ארון אחד בלבד של עץ מצופה בזהב, כדעת ריש לקיש בירושלמי במסכת שקלים שסובר כשיטת רבי יהודה כאן. הציפוי היה דק מאוד ונמצא שלא היה רוחבו של כל כותל אלא אצבע אחת בלבד. חוזרים אל החשבון של רבי יהודה. אחרי שאמרנו שהלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים ועוביין שלושה טפחים והיו מונחות כשרוחבן באורכו של ארון, כמה שני הלוחות תופסות באורכו של הארון? 12 טפחים. נשתייר שם באורכו של הארון חצי טפח שהוא שתי אצבעות לצורך כתלי הארון, אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה. ממשיך התנא ומסביר, פרנסת הארון לאורכו, ביירת את החשבון של חלל הארון לאורכו. צא ופרנס.